זמן, אבל הגענו לתפילה, לברכה י' ב' למנשינים ולמינים. אז באותה ברכה, אתם רואים, יש לי כמה ספרים פה, וכל ספר יש גרסה אחרת. אז ננסי ללמוד את הגרסה שיש בספרים שלכם, וזה הגרסה של נוסח ספרד ונוסח בבל, כן? יש נוסח ספרד ונוסח בבל, יש נוסח ספרד ונוסח ספרד עצמה, ספרדים, יש נוסח של ספרדים ועדות המזרח, יש נוסח אשכנז ונוסח ספרד, ובכל נוסח יש גרסה אחרת, כן? אז ננסי ללמוד את הגרסה הכי שכיחה באיזה, פחות או יותר זה אותו תוכן. אז רק דקה, נתחיל מיד. טוב, יש קודם כל מקור בגמרא, שברכת המינים, מינים, אחר כך אני אגדיר מה זה מין, מינים, באותה ברכה, בקשר לאותה ברכה, על מה בגמרא, ההגדרה היא ברכת צדוקים, כי הצדוקים היו הכת הכי חשובה בכל מספר הסוגים של המינים שהיו בימי בית שני. והגרסה של ברכת המינים, הגרסה של הברכה עצמה, היא קדומה מאוד, ובהתחלה זה נקרא ברכת הזדים. זד זה המשמעות, אתם מבינים מה זה, מי שמתנהג בזדון, כן? בגאווה. וזה השורש של המינות. אבל התרבו המינים בזמן רבן גמליאל, וזה מאוחר מאוד, והכניסו את התפילה גבי המינים בברכת הזדים. זה מסביר למה יש גרסאות שונות בכל הנוסחאות. אבל המקור בגמרא הוא בפרק רביעי, אם אני זוכר היטב. כן, פרק רביעי, זה דף קוף חת ב', אמר להם רבן גמליאל לחכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים. וזה נקרא ברכת הצדוקים. עמד שמואל הקטן בתקנה, בהכר יש בסוגיה כמה הסברים על, על הנושא. אז קודם כל אני רוצה לקרוא פירוש אחד שמסביר למה אותה ברכה קבעו אותה בין הברכה של השיבה שופטנו, מלך אוהב צדק ומשפט, שלמדנו בשיעור הקודם, ובין הברכה של על הצדיקים ועל החסידים. וזה, קודם כל, זה אותה סיבה שהוסיפו בשלהי בית שני את היחס למינים בברכת הזדים, והיחס לגרים בברכת הצדיקים, שנראה בשיעור הבא. מכיוון שבימי אנשי כנסת הגדולה לא היו כל כך מינים ולא היו כל כך גרים, זה לפי המקורות שלנו, זה התרבו גם המינים וגם הגרים בתקופה קצת יותר מאוחרת, בסוף, בערך בתקופה של סוף בית שני. והסיבה היא אותה סיבה לשני המישים האלו, מכיוון שאנחנו, הזמן הולך מסיום הנבואה, הפיזור הקהילות מתחיל להיות רחוק מאוד, יש טוב, אני לא רוצה להיכנס באותו נושא, אבל מכיוון שתוכן התורה ניתנה לשיקול דעת של החכמים, אז התרבו הדעות. ולכן מצד אחד רבו המינים, ומצד שני רבו הגרים. אתם מבינים את הקשר שיש בין שתי התופעות האלו. ולכן זה קצת מאוחר שאוסיפו את היחס למינים באופן מפורש, בתפילה שהחתימה שלה בדרך כלל היא שובר אויבים ומכניע זדים. אין רמז למינים בחתימה, אבל באותה ברכה הוסיפו בגוף הברכה למנשינים ולמינים. אז יש גרסאות שיש למינים ולמנשינים, יש גרסאות רק למנשינים, אבל בחתימה זה שובר אויבים ומכניע מינים. בנוסח האשכנזי זה ולמנשינים על תי תקווה וכל המינים כרגע יורדו. אבל כל זה, זה רק הבדלים קטנים, והסיבה היא שהוסיפו את היחס למינים דווקא בברכת הזדים, באויבים. זה מובן, כן? טוב. אז אני אקרא את הגרצה שיש לפנינו, אז זה הספר שלכם, כן? ונלמד את כל העניין. אז קודם כל ראינו שבמהלך המבנה של השמונה עשרה ברכות שהם 19, שמו את ברכת הזדים בין היחס למשפט ואחר כך לצדיקים. וזה לפי הפסוקים. ההסבר הוא כשיש משפט אמיתי, אז אין עוד מינים. כשיש סנהדרין שיכול לחפות על העם את הדעה האמיתית, אין מקום למינות. מתחבים הדעות של המינים מכיוון שאין, איך להגדיר את זה, אין נאמר כתובת מוכרת לכל של דעת התורה לרבים. זה הנקודה הראשונה. ואחר כך כשנחקרו המינים, אז יש שלווה לצדיקים. זה סדר של הכוונות. טוב, אחר כך נלמד קטע בגמרא שידוע מאוד, של על הפסוק של יתמוך אתה ימין הארץ, וזה הנושא, מרכז הנושא, שהכוונה היא לא להתפלל לגבי הדעות האחרות של תורות אחרות של עמים אחרים כעמים, ככלל, אלא הכוונה היא למינים שבתוך עם ישראל. וזה העיקר שצריך להבין באותה כוונה. ונראה שהיחס הוא לעניין של עמלק, וזה נראה מיד אחר כך. אז אני קורא את הברכה למינים ולמלשינים על תהי תקווה. ושוב אני מזכיר שיש נוסחאות שזה ההפך, למלשינים ולמינים על תהי תקווה. וכמובן מלשינים זה בני ישראל שמלשינים על עמם, ולכן הכוונה זה למינות שיש בתוך ישראל, ולא, זה לא העניין של הטעויות של עובדי עבודה זרה שהם שייכות לעמים אחרים. ויש כמה דיוקים המפחשים, ולכן הגרסה לוקחת בחשבון את אותה הכוונה, שהתפילה היא לא שעם אחד שחושב אחרת מעם ישראל יקרת מהעולם, אלא דווקא המינים שבתוך ישראל. למשל, בהמשך, וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יקרתו. בנושא האשכנזי זה וכל אויבי עמך מהרה יקרתו. יש בגמרא הסבר בגמרא מדרש בספרי, אם אני זוכר היטב, על הפסוק שאנחנו אומרים בהוצאת ספר תורה, ובנו חיומר, שהוא השם, ובנו חיומר, שהוא השם, ובנו חיומר, 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 ובנו חיומר מי זוכר? זה אויביך משנאיך. הגמרא שואלת, וגם במדרש, כפי שאמרתי, מה המשמעות של האויבים של הקדוש ברוך הוא, השונאים של הקדוש ברוך הוא. הגמרא מסבירה, כל מי שהוא אויב ושונא של עם ישראל, כאילו הוא שונא של הקדוש ברוך הוא. ולכן תקנו את הגרסה, אויבי עמך, במקום אויביך, אבל הכוונה היא אותה, היא אותה כוונה. אז אני שוב חוזר, למלשינים ולמינים, אל תהי תקווה. אז ההגדרה של מינים זה מי שיש לו דעה אחרת מן התורה, מי הדעה של חכמי ישראל, זה נקרא מין. המשמעות של המילה, יש שתי משמעויות בסיסיות. מין זה משהו ומישהו שבא מן הכלל ויוצא מן הכלל, אז נקרא מין. המם מורה על, איך אומרים את זה, איך אפשר להגדיר את זה, השורש שבא מין כלל, אם יוצא מן הכלל, אז נקרא מין. דהיינו, סוג אחר. יש פה הגדרה מקבילה להבדל שיש בין ישראל והעמים. לפי סיפור התורה, יש שורש אחד לכל האנושות, אדם הראשון. וכל העמים באים מאותו שורש, אבל יצאו מכלל אדם. אתם זוכרים שיש גמרא על הפסוק של תהילים? אתם קרואים אדם, אתם זוכרים את המקור. וזה לא אומר שאומות העולם אינם קרואים אדם, אלא ההגדרה בשון החכמים אצל אומות העולם זה האדם. אדם בלי ה. זאת אומרת, אדם במלוא המובן, מי שנשאר נאמן לזהות של אדם הראשון בשורשו לפני החטא, זה אתם קרואים אדם. כל פעם שיש במקרא את המושג האדם, הכוונה זה לכל מין האנושות, כולל אומות העולם. כשיש אדם בלי ה, אז זה ישראל. ולכן זה דיוק הגמרא, אתם קרואים אדם ולא האדם. זה מובן? זה מקביל לעניין של ההשגחה. לגבי ישראל, השגחה היא השגחה פרטית לכל אחד ואחד. השם אדם מורה לא רק הטבח של בן אדם, אלא לכל אחד ואחד באישיות היחידה שלו. כמו אדם הראשון, שהשם מורה לא רק על הטבח שלו כאדם ולא כבעל חי אחר, אלא מורה גם כן על הנפש המיוחדת של אותו בן אדם שנקרא אדם הראשון. מבינים את ההבדל, כן? ולכן, גבי ישראל, כמו גבי אדם הראשון לפני החטא, היחס של ההשגחה היא השגחה פרטית. גבי אומות העולם, ההשגחה היא השגחה כללית בבחינת המין. וזה המובן השני של המילה. מין, למשל, בביטוי מין האנושי. אז קודם כל, ההגדרה הראשונה, המשמעות הראשונה, זה מה שבא מין השורש, אבל יצא מהשורש. אז נקרא סוג אחר, מין. זה מובן? כן. המובן השני, זה שעבד את הייחוד המיוחד של כל אחד ואחד שנמצא בתוך ההגדרה של אדם ולא האדם. הוא נכנס בגדר של האדם, במין כולו. זה מובן, אז זה קשור לעניין של ההשגחה. זה נושא בפני עצמו, אבל זה נושא חשוב מאוד, כן? כל פעם שאנחנו לומדים את הנושא של ההשגחה, צריך להפריד בין שני הרמות האלו של המושג, המשמעויות של השגחה כללית, וגבי טבע האדם זה מין האדם בכללו, וכל כלל הוא כלל בכללו, וכשבא הפילוסוף ושולל את המושג של ההשגחה, אחת מהסיבות זה שאין לו ניסיון של השגחה פחתית. זאת אומרת, זה מושג שעולה למעלה מהשכל שלו. מכיוון שבדרך כלל, בני אדם השייכים למינים, למין בן אדם, במשמעות של מין כמו מין האנושי, בדרך כלל, אין להם ניסיון של היחס הפרטי של ההשגחה הפרטית. זה מקביל לאדם, יש לו השגחה פרטית, האדם, יש לו השגחה כללית. דהיינו, הגורל הייחודי של כל אחד ואחד, ובכל עת, בכל יום ויום, אין לו את זה. הוא מרגיש רק איזה יחס כללי, באופן בלתי פרסונלי, למין סוג של בריאה שנקראת אדם. כמו שיש יחס כללי לכל מין ומין של בעלי חיים. אתה פסם את זה? טוב, אז זה הנושא של העניין ההשגחה, ההבדל בין ההשגחה פרטית והשגחה כללית. אנחנו מתייחסים לעניין של ההשגחה פרטית בתפילה של הברכה של מודים אנחנו לך. נודה לך, נספר תהילתך, על חיינו המסורים בידיך, והנשמותנו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים. זה, הכוונה זה השגחה פרטית, כן? אז המין יצא מכלל ההשגחה פרטית, זה מובן? טוב. ולכן זה מתקשר למה שאנחנו לומדים בסוגיה של העולם הבא ותחיית המתים. מין אינו חלק לעולם הבא. החלק הפרטי, היחידי של כל אחד ואחד מישראל, לפי גרסת המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כל אחד ואחד. מכיוון שלא ניתקו את הקשר עם כלל ישראל שהוא נקרא אדם, שבשבילו יש העניין האל-טבעי של ההשגחה פרטית. ולכן מוצאים שבפילוסופיה הכללית, אפילו אצל התיאולוגים של אומות העולם, יש איזה קושי לתפוס את המושג של ההשגחה פרטית. היחס זה היחס בין האלוקות בדרך כלל למין האנושי בדרך כלל. ויש פרק חשוב מאוד בישעיהו הנביא שמדבר על זה. כשהוא שואל, מי שברא את האוזן לא ישמע, שמי שברא את היין לא יראה. זה נגד הטענה שאין השגחה לכל פחת ופחת של החיים של האדם, אלא שוב היחס הכללי דרך חוקיות הטבע באופן בלתי פרסונלי, כמו לבריאות שאין להם נשמה מיוחדת. נחזור על זה אחר כך כשנגיע לברכה של רצה ומודים. תפסתם את ההבדל. ולכן זה מסביר את המשמעות השלישית של המילה מין. איך להגיד את זה בעברית? אני לא רגיל לדברים האלו. את העניין המיני, המין, זכר, נקבה, כן? מכיוון שזה שייך למין כולו. זה כוח ששייך למין האנושי כמין, במובן של כלל של בעלי חיים. הבנתם? למשל, איזה דוגמה של הנושא. כשמדברים על היצר של גילוי עריות, אז הגמרא אומרת שהוא אש ואנחנו בשר ודם. ולכן, אלמלא סייעתא דשמיא, אינו יכול לו. זוכרים את המקור הזה, כן? כשיש התקפה, אם אפשר לומר את זה ככה, התקפה של היצר הרע, צריך לבקש סייעתא דשמיא. מכיוון שהכוח של היצר המיני הוא למעלה מהכוח של כל אחד ואחד. ולמה? התשובה היא פשוטה מאוד, מכיוון שהכוח הזה בא מכל המין כולו, זה כוח ששייך ליצר של המין כולו, ולכן הוא למעלה מכוחות של כל אחד ואחד. ולכן הגרסה היא שאנחנו מבקשים רחמים, עזר נגד כוחות היצר, מכיוון שהוא מאש, זה כמין מלאך מאש, ואנחנו בשר ודם. תפסתם את העניין. זה הדרה של מין במובן הכללי של המילה. אני רוצה להראות לכם את המקור בכלל ישראל, שהיה שייך להגדרה של אתם קרויים אדם, שזה קשור לעניין של השגחה פרטית, ויצא מהכלל הזה ויסד מין משלו. ולכן כשיסד מין משלו, הוא נכנס בגדר הכללי של המין האנושי של אומות העולם. אבל זה לא מדובר במישהו שבא מעם אחר, מדובר מישראלי שיצא מכלל ישראל, אז נקרא מין. זהו. והמשמעות באה מהגרסה עצמה. למנשינים, מי שמלשין על ישראל, זה ברור. ואנחנו בתקופה של בית שני, כשהשלטון היה השלטון של הרומאים. מי שהיה קשור לשלטון של הרומאים, והיה מלשין על ישראל. כן? לא צריך לדייק בהקבלות שאפשר להבין בימינו אנו, אבל בכל התקופות היו כמה אנשים מתוך קהל ישראל שהיו מלשינים של קהל ישראל. אני למדתי את המקרה המיוחד של שפינוזה, שהחרם שחכמי אמסטרדם גזרו עליו, זה לא כל כך על תוכן של המחשבות שלו, אלא על העניין שהוא היה מלשין לשלטונות של הגויים נגד הקהילה היהודית. הוא היה מצד המלשינים. ומכיוון שהיה מלשין, גזרו חרם עליו, הוא וספריו. אתם מבינים את העניין. טוב, זה שוב נושא חשוב בפני עצמו, כי זה לא רגיל לגזור חרם על מחשבות. חוץ ממקרה אחד שנקרא זקן ממרא. אתם יודעים מה זה זקן ממרא. אם הוא תלמיד חכם ושייך לו את ההגדרה של זקן במובן העמוק של המילה, חכם אמיתי, זה שקנה חוכמה, זקן, והוא מורד נגד ההלכה, אז נקרא זקן ממרא. זאת אומרת, אם זה יהודי פשוט, הוא חושב מה שחושב, יש לו חטא, אבל הוא לא יצא מכלל ישראל. מי שבא ואומר שיש לו איזה רעיון שזה לא מתאים עם ההלכה כפי שהיא, ובעיקר בעולם המחשבות, כן. כי אנחנו נמצאים בקשר לתורה, אנחנו נמצאים בעידן, בתקופה שהעיקר זה המעשה. המחשבה זה לא משני, בא אחרי המעשה. כן? יש הרבה משניות שמסבירים את זה. מי שמעשיו מרובים מחוכמתו. כן? יש עניין של החוכמה, מה אומרת החוכמה האמיתית, ויש עניין של המעשה. אז מי שטועה בחוכמה, יש לו טעות, יש לו חטא. זה לא כל כך נורא. הוא ישראל עם חטא. הוא לא חושב נכון. כן? הוא אומר דברים לא נכונים. אבל מכיוון שלא אמר דברים לא נכונים, מוצאים אותו מכלל ישראל. כן? זה לא העמדה הרבנית של התלמודית. כן? הרבנים מהתלמוד לא אהבו את העניין של החרם על מחשבות. למה? מכיוון שידעו שמי שטועה זה סימן שאינו יכול לתפוס את האמת. סוף סוף זה לא כל כך האשמה שלו, אלא אם הוא בא בזדון. מבינים את זה? אם הוא בא לומר, כך אומרת התורה בשם התורה, אז נקרא זקן ממרא. אם זה יהודי שבא ואומר, אני חושב ככה, וזה לא האמת, טוב, הוא חשב שטות, אבל זה מחלה. מבינים? זה שונה לגמרי ממה שקורה בדתות אחרות. כן? למשל בנצחות, מי שלא חושב בדיוק כמו שצריך לחשוב לפי הפשור, הוא נזרק מהכנסייה. כן? זאת אומרת, הוא נזרק מחיי העולם הבא שלו. כן? אבל בתלמוד אנחנו רואים, זה צריך ללמוד בפרק חלק, אלו שאינם חלק לעולם הבא, שלא הדעות שלו קובעות, אלא המעשים. מבינים? אלא אם כן, הוא אומר מה שהוא אומר, וזה טעות, בשם התורה, כאילו הוא הדיין שקובע, הנה התורה אומרת, ולכן הוא בזדון על דעת חכמים. הוא במרד על התורה שבעל פה, והסמכות של החכמים. זה מובן, אז זה נקרא זקן ממרא. כן? ולכן, כשאנחנו קוראים כמה וכמה ספרים שיש בכל הדורות, יהודי אחד חושב מה שחושב, אם הוא אומר, לפי דעתי, כך אני חושב שזה האמת, וזה טעות, טוב, יש לו טעות. אם הוא בא בשם התורה, כאילו הוא רב שאומר, כך אומרת התורה, וזה לא על דעת חכמים, אז נקרא זקן ממרא, ונכנס בחרם. תפסתם את זה? טוב. לכן, אני אגיד בקצרה את המקרה של, שפינוזה. אני זוכר כשהייתי את איך אומרים, סטודנט, כן? איך אומרים, תלמיד באוניברסיטה? יש לי, סטודנט, כן. אז היה, הייתה לי בחינה על שפינוזה. מכיוון שיש חרם על הספרים של שפינוזה, וידעתי איך לעשות ולהכין את הבחינה. אז קראתי ספרים שמדברים על שפינוזה, על שפינוזה, ועברתי את הבחינה בלי לקרוא שפינוזה. כן, אחר כך שאלתי את הבית דין, מה עושים במקרים כאלו? אז אמרו שהחרם הוא רק למי שאינו תלמיד חכם, אבל מי יכול לדעת אם הוא תלמיד חכם או לא? כן? לכן, כשיש מקרה כזה, אם יש לכם בחינות על שפינוזה למשל, צריך לשאול את הבית דין שייתן פסק, האם רשאי לעבור את הבחינה או לא. תפסתם את זה. אבל יש כמה תשובות באגרות הרב, הראייה, שמסביר כי לפי דעתו, מי שטועה באמת זה סימן של מחלה, ולכן הוא בגדר שוגג, אלא אם כן הוא בא בזדון. זה ברור, כן? אם בא בזדון ומתחכש ואומר, כך אומרת התורה, ולא מה שאתם החכמים אומרים, אז הוא נכנס בגדר של זקן, זקן ממרא. אז כל זה זה עניין של המלשינים. אז כמו שהמלשין מישראל ומלשין על עם ישראל, הוא נהפך להיות אויב של ישראל, אז כך המינים הם גם כן המינים של ישראל. ולכן הכוונה סוף סוף זה קשור לעמלק שבתוך ישראל. זה נראה את זה אחר, כן? אז למינים ולמלשינים, למלשינים ולמינים, ואני רוצה להסביר את המקור על המילה מין. אל תהי תקווה, בכל הזדים כרגע יובדו, בכל אויבך ואויבי עמך, וכל שונאיך מהרה יכרתו, ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. אתם רואים שזה מלכות הרשעה, ולא מלכות הרשעה. כי הכוונה זה לא לאנשים שהם מינים ומלשינים וכן הלאה, אלא למעשיהם. זה נלמד בגמרא אחר כך, כן? באיזה כוונה אנחנו מבקשים את זה? אז, קודם כל, במקרא, המקור הזה בפרק הראשון של מעשה בראשית, זה פסוק כף זין, אם אני זוכר, קודם כל פסוק כף דלת, ויאמר אלוקים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמז וחייתו ארץ למינה, ויחן. ויעש אלוקים, פסוק כ"ה, ויעש אלוקים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוקים כי טוב. אז הכוונה, נאמר, מחשבת הבורא, זה לבריאה של יום השישי, כן? זה לברוא בעלי חיים בהגדרה כל אחד למיניהו. זה הבחינה של ההשגחה כללית. יש השגחה כללית על המין כולו. וזה מתגלה בתכונות, בלועזית זה les instincts, כן? זה התכונות, כן? הנטיות של המין כולו. וזה משגיח על המין כולו. זה מובן, כן? מבחינת כלל. אין, באותו גדר אין השגחה פרטית. יש נפש בעמית, אין נשמה במובן הייחוד של הנשמה. פה, פה יש מקום לנושא חשוב מאוד. כי, ואני מתקשר עכשיו על מה שכתוב בספר תניה. כי שומעים בכמה חוגים שגויים אין להם נשמה. אתם שמעתם את זה, כן? אז זה נגד המקרא. המקרא אומר שויפח באפיו נשמת חיים לאדם הראשון. ולכן כל בן אדם יש לו נשמה לפי המקרא. כן? ובעיקר זה בחוגים של החסידים מתייחסים למקור בספר תניה, שהיו המקרא של החבד, כן? והמקור בזוהר, זה בהתחלת פרק שני של ספר תניה. והרב שם אומר, והנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. זה מובן? אז הנושא שם זה שהנפש היא חלק אלוקה. זה נושא בפני עצמו. מה מובן חלק באינסופי? ומה מובן שהבריאה יש לה חלק מהבורא, כן? זה נושא אחר. אני לא רוצה להתייחס עכשיו לאותו נושא. אבל מה אמר הרב, התניא? והנפש השנית בישראל היא נפש אלוקה ממעל ממש. הכוונה בישראל ולא באומות העולם. אז מה שצריך להבין זה ההבדל בין הנפש הראשונה והנפש השנית. מה זה נפש השנית? זה הנפש הייחודית של כל אחד ואחד כפרט, כיחיד. הנפש הראשונה זה הנפש הבעמית, לפי ההגדרה, נפש של המין, של הכלל. כל אדם יש לו נפש ראשונה, שהיא הנפש של מין האנושי. כן? ולמעלה מזה, בהגדרה של נפש, עוד לא הגענו לרוח ולנשמה במובנים הקבליים, כן? בהגדרה של הנפש, יש רמה יותר גבוהה שנקראת נפש שנית. זה הצד הייחודי של כל אחד ואחד כאנוש, ולא סתם כבן אדם. תפסתם את ההבדל, כן? אז מה אומר הזוהר? הנפש, התניא, והוא מתבסס על הזוהר. הנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל. זה לא אומר שנפש שנית באומות העולם, אבל איננה חלק אלוקה ממעל. זה ההבדל בין אדם האדם. ולכן במושגים שלנו, המשמעות של אותה מילה שאני רוצה לבקר אותה, זה לא שגויים אין להם נשמה, אלא שהנשמה שלהם אינה תחת ההשגחה הפחתית, אלא ההשגחה הכללית. מובן? וחכמיהם אומרים מעצמם את זה, שאין לאדם אלא השגחה כללית. זה מה שרמזתי מקודם. כי כדי להגיע לאותה רמה של הניסיון, החוויה של ההשגחה הפרטית, צריך להיכנס בגדר של נפש אלוקה ממעל. זהו, זה נקרא נפש הגר אצל הגויים, כן? זה מובן. אז הסטטוס, נאמר, המצב של האדם הוא אחר לגמרי. ויאמר אלוקים, זה הפסוק כבזעין, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. כן? זאת אומרת, קודם כל התורה מספרת מה שקרה בבריאת כל בעלי חיים בגדר מין, כל אחד למינו, למינה, ואחר כך בריאת האדם, כל אדם הוא, אם אפשר לומר את זה ככה, בלי בלבול מושגים, מין בפני עצמו. המושגים של התלמוד עולם לו. כל אדם הוא מין אנושי כולו. רק הוא עצמו, הוא וייחודו. תפסתם את ההבדל, כן? אצל בעלי חיים זה המין שיש לו נשמה, ואותה נשמה של מין כולו נקרא, זה נקרא בשביל הכוונה חיות הקודש, וזה קדוש. חיות הקודש זה מעלה מלמעלה, כן? זה שייך לסדרי תורה, כן? זה הנשמה של מין כולל, נקרא, זה כמין מלאך למעלה מכמה מדרגות של מלאכים, זה נקרא מין חיות הקודש, כן? זה מובן. אבל אצל האדם, כל אחד, בעיקרון, כל אחד יש לו נשמה משלו. כל אחד הוא, כל האדם כולו, באיש אחד. זה מובן. אבל זה כעיקרון. למיתו של דבר, צריך המון נפשות כדי לגלות שורש נשמה אחת. וזה סוד המניין, כן? צריך מניין כדי שנשמה אחת תהיה שורה. כל אחד יש לו רק ניצוץ של שורש אותה נשמה. תפסתם את זה, אתם רגילים למושג הזה, חוץ מאלו שקוראים אותם, שקוראים להם היחידים. למשל יחידי סגולה, זה ביטוי שאתם שמעתם, כן? יחידים. מה זאת אומרת היחידים? כל אחד יש לו יחידה אחת, נשמה לאחד, אז נקרא יחיד. זה מובן ההבדל. יחיד יש לו נשמה משלו. מי שאינו בגדר יחיד הוא בגדר רבים, כמו שאומרים בארמות הרבים, וצריך רבים כדי שיהיה יחס לשורש של נשמה אחת. ולכן יש, טוב, אני לא רוצה להרחיב את הדיבור בזה, לכל כלל, לכל חברה, לכל סביבה, יש נשמה משלה, ולכל עם ישראל יש נשמת עם ישראל, ויש לה הגדרה מיוחדת, לא מדברים על זה, לכן אני לא מדבר, כן? אבל אתם מבינים את את הנושא, האדם הוא בגדר אחר לגמרי מהבהמה. הבהמה שייכת להשגחה כללית של מין. אדם, השגחה פרטית של כל אחד. ולכן בפסוק שלנו נאמר, לא נעשה האדם, אלא נעשה אדם. זה מתקשר למה שלמדנו, אתם קוראים אדם, אדם, בלי הם. זה מובן, כן? טוב. אז זה השורש. יש איזה רמז במדרש, דווקא בפרשת השבוע שעבר, בראשית רבה על פרשה תזריע, שתוצא הארץ נפש חיה, זה רמז לאדם הראשון. במחשבת הבורא, בפסוק קו דלת, זה היה תוצא הארץ נפש חיה, דהיינו האדם, ובהמה ורמז וראית הארץ למינה, סוג אחר, כן? אבל מה קרה במעשה? ויעש אלוקים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמץ האדמה למינהו, מה חסר? נפש חיה. כן? ולכן המדרש מסביר, תוצא הארץ נפש חיה למינה, זה רוחו של אדם הראשון. זה מחלוקת בין החכמים, שמה מי קדם למי, אם זה רוחו של אדם הראשון, הוא רוחו של המשיח. אז רוחו של המשיח נרמז ברוח אלוקי מרחפת על פני המים. ופה הרמז של רוחו של אדם הראשון. ואנחנו צריכים לחכות עד הפרק שני, ויהי האדם לנפש חיה, בריאה מיוחדת בשבילו. זה מובן, כן? טוב, אז הנה ההגדרה של מין. טוב, ראינו פחות או יותר עיקרה אותה כוונה. אז נלמד בקצרה את המקור בגמרא על אותו העניין. אפשר לחלק את זה. Thank you. טוב, אז נתחיל פה. טוב, באמצע של הקטע השני פה, איך כאן נחזור מה שקורה. גנבו בריוני להרו בשמרותי לרבי מאיר. הגמרא מספרת שהיו ליסטים, פורצים, בריונים, שהיו מתחילים את רבי מאיר. כן, זה טיפוסי שהרבנים היו באותה תקופה, היו להם הרבה סונים, כן, מתוך עמי הארץ. אז בהבו כמצערו לטובה, היה לו הרבה צער מזה. הווה כבאי רבי מאיר רחמי עליו, היה מתפלל כנגדם, כי יחי דלימות, היה מתפלל שימות. אמרה לי ברוריה, ברוריה זה הייתה ביתו אשתו, אז ברוריה אמר לרבי מאיר, מה ידעת לך, למה אתה מתפלל כדי שימותו? הבריונים זה פה הנושא של הברכה שלנו, כן? למלשינים ולמינים ולזדים ולאויבים, כן? מישהו נכתיב איתם מוחתאים, זה השאלה של ברוריה, מה אתה חושב? למה אתה חושב להתפלל שימותו? מכיוון שיש לך סמך בפסוק, איתם מוחתאים מן הארץ ושעים עוד אינם, תלכי נפשי את השם הללויה, אתם זוכרים את הפסוק הזה? טוב. מי כתיב חוטים? אז היא מסבירה לרבי מאיר, כביכול, לא כתוב חוטים, זאת אומרת האנשים שחוטים, אלא חטאים. ואתם רואים בהוצאה, רואים נקודות, אתם רואים שאין נקודה בתת. איתם חטאים במקרא, יש נקודה באות תת, וחטאים עם עם דגש, זה כמו חוטים, חטאים. חטאים, בלי דגש, זה החטא עצמו, לא החוטא. אתם מבינים את ההבדל? חטא, חטאים, בלי דגש. חטאים זה כמו חוטאים, חטאים, מי שחוטא. ולכן החידוש של ברוריה, אל תקרא חטאים עם דגש, אלא צריך לקרוא חטאים בלי דגש. מסיבן שלא כתוב חוטים. אם הכוונה של המקרא היה איתמו חוטאים, היה כתוב איתמו חוטאים. מכיוון שכתוב איתמו חטאים, אז הכוונה זה לחטא ולא לחוטא. כן? ולכן אני ממשיך בהסבר. זה צורה אחת של ההסבר, כן? מכיוון שכתוב עם דגש. ולכן רבי מאיר היה צודק, כן? מכיוון שכתוב בדגש, הכוונה זה על החוטאים. טוב, אז נמשיך. ועוד, שפה לספה דקרא. תמשיך בסוף הפסוק. מה כתוב בסוף הפסוק? ושעים עוד אינם. באמת, הכוונה שברוריה היא ככה על הפסוק. אם אין חטא, אין רשע. אז תתפלל שלא יהיו חטא, שלא תהיה חטא, אז לא יהיה רשע. איתם הוא חטאים. החטאות, כן? ואז ושעים עוד אינם. כי הקושי בפסוק זה המילה עוד. אתם רואים לפי הפשט, למה אני צריך עוד? איתנו חטאים מן הארץ ושעים אינם. זה עוד. אז הכוונה של ברוריה, החידוש פה, זה אם איתנו חטאים, אם אין חטא, אז אין עוד רשעים. אז אתה לא צריך להתפלל שרשעים ימותו, אלא שיחזרו בתשובה. פיתכן, פה נלמד, אולי זה דיוק, אבל לפי דעתי זה בתוך הפשט, שתשובה זה כמו מיטה. צריך לעבור דרך חבל מיטה כדי לחזור בתשובה. מי שחזר פעם בתשובה יודע את זה, כן? נכון? טוב. זאת אומרת, לא צריך להתפלל שימותו, אלא שיחזרו בתשובה, וזה אותו דבר. כיוון דאיתם חטאים ורשעים עוד אינם, אלא בעי רחמי עליו ולהדורו בתשובה, שיעזרו בתשובה, ורשעים עוד אינם ולא יהיו רשעים. باع رحمه إلى أبيه ويتبلل عليهم כשחזרו בתשובה וחזרו כשיחזרו בתשובה וחזרו בתשובה. זה מובן? טוב. אז זה הכוונה של הברכה שלנו, וכל המפרשים מדגישים את זה. הכוונה שלא ימותו מהרה יקרתו וכן הלאה, אלא שמעשיהם שמעשיהם יסתלקו, תפסתם את העין, כן? כי אין כוונה של מיטה פה. אתה מגר, תחלם, תשפילם, תכניעם, תעקר, ברוך אתה השם, שובר אויבים ומכניע זדים. ההכנעה זה התשובה. זה מה שרציתי לי. אז לפני שנגמור, אני רוצה להזכיר לכם איזה חידוש למדנו פעם אולי. על אותו פסוק, מתאמו חטאים מן הארץ ושריים עוד אינם, דווקא זה הפסוק שהגמרא מביאה כדי להסביר למה יש 19 ברכות ולא 18. אתם זוכרים את זה? ואותה ברכה הנוספת, 18-19, זה ברכת המינים. אתם תפסתם את הקשר בין שני הנושאים? כן? הגמרא מתחילה ככה. אני אקרא את זה מההתחלה, ותראו את הקשר. כן, זה היה על הפרק, למדנו את זה מקודם, אני לא זוכר עם אותו דיוק למדנו. על יהול רצון עם רפי, היה אפשר לומר את הפסוק הזה בהתחלת הברכה ובסוף הברכה. הגמרא שואלת, למה גומרים את התפילה? למה גומרים את התפילה ביהיו לרצון עם רפי? כן? אז אמר רבי יהודה, ברד רבי שמעון בן פזי, הועיל ולא אמרו דוד, ולא אמרו דוד, אלא לאחר י"ח פרשיות, לפיכך תקינו רבנן לאחר י"ח ברכות. זה מובן? מכיוון שאנחנו רוצים שאותו פסוק יהיו לרצון עם רפי, זה בסוף הפרק י"ח של ספר תהילים. מזה אנחנו לומדים שני דברים, שצריך י"ח ברכות עד גמר התפילה, ושבגמר התפילה אומרים יהיו לרצון עם רפי. כל מה שאני אמרתי שזה יתקבל, יהיו לרצון עם רפי. הגמרא שאלה, היה אפשר להתחיל את התפילה בתפילה ריכתה, שמה שאני עתיד לומר שזה יתקבל, יהיו לרצון עם רפי העתידים להיאמר. תפסתם את השאלה של הגמרא. אז התשובה של הגמרא זה מכיוון שהפסוק הזה נמצא אחרי י"ח תהילים. אז הגמרא שואלת, הנה י"ח תותת הים, איך אתה יכול לומר י"ח? אנחנו רואים בספר תהילים שזה י"ט פרקים. תשובה של הגמרא, אשרי האיש, ולמה רק שוגויים, חדה פרשה היא. למדנו את זה כבר, כן? זאת אומרת, שני הפרקים הראשונים של ספר תהילים היו מלכתחילה רק פרק אחד. ותראו אחר כך איך הגמרא מסבירה את זה. מכיוון שהתרבו המינים, חילקו את שני הקטעים של אותו פרק לשני פרקים. למה? מכיוון שהחלק הראשון של הפרק הראשון של תהילים, החלק הראשון של אותו פרק, דהיינו הפרק הראשון, מדבר על היחס בין אדם למקום. החלק השני, היחס בין אדם למשיח. כן? מכיוון שהמינים באו וטענו שהמשיח בקדוש ברוך הוא זה הינוח, אז חילקו את שני. ולכן אתם רואים שהנושא הזה של י"ח ט"ט קשור לעניין של המינים. ודווקא הדרשה של הגמרא על הכוונה של ברכת המינים, שהכוונה היא על מעשיהם ולא על החוטאים אלא על החטאים, כן, קשורה דווקא לאותו פסוק, ונראה את זה מיד. דאמר רבי יהודה, יש לכם בכתב שלכם? כן, מההתחלה. דאמר רבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי, 103 פרשיות אמר דוד, ולא אמר הללויה עד שראה במפלתם של רשעים, שנאמר, איתם מוחת הימין הארץ, וכשה עם עוד עינם, ברכי נפשית השם, הללויה. זה למדנו. דוד, המלך, לא היה יכול לומר את המילה הללויה, את ההלל של הבורא, כל עוד שבעולם יש רע, זה תחתי לסתחי. אי אפשר לומר את ההלל האמיתי של הבורא עולם, כל עוד שיש רע בעולם. ולכן עד שראה מפל הצד של רשעים, והוא אמר הללויה. בנבואה שלו ראה כל התקופות של תהליך התפתחות העולם, עד שראה את המצב הזה שמתאר את הפסוק, יתמו חטאים מן הארץ, וכשעים עוד אינם, אז אפשר לומר הללויה, בפה מלא. כן? זה מובן. וזה קשור לנושא שלנו, תמשיכו, הנה 103, 104 עביין. פה השורש של השאלה. למדנו את השאלה מקודם, י' ח' ט', אבל השורש של השאלה זה ממרה אחרת, של 103, 104, על הפסוק של הללויה, שאיתה מוחתאים. אלא שמאמינה, אשכי האיש, ולמה רק שוגויים? את שני הפרקים הראשונים של צוות תהילים, חדה הפרשה היא, זו אותה פרשה. דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. פתח באשרי, וזה הפסוק הראשון של הפרק הראשון, של הפרק הראשון. דכתיב אשרי האיש, אשר לא עלה בעשת רשעים, וסיים באשרי, דכתיב אשרי כל חוסי בו, וזה הפסוק האחרון של הפרק השני. ולכן מלכתחילה היו רק פרק אחד. אז אנחנו לומדים, כל העניין של י' ח' ט' בהקשר למה, דווקא לאותו פסוק של איתמו חטאים מן הארץ ושעים עוד אינם, שזה מפלתם של המלשינים, של המינים, של האויבים, של השעים, והדרשה של ברוריה. כי הכוונה זה למעשיהם ולא לנפשותיהם, כן? טוב, זה נושא לא קל. איך אפשר, כשיש מולי איזה מין רשע בהתנהגותו, איך אפשר לסנוע את המעשים ולא את הבריון עצמו, כן? זה קשה מאוד, כן? אז לפי דעתי, וזה לא בדיחה, אני חושב שחלק מהעם שונא את המעשים של הבריונים האלו, וחלק מהעם אוהב את הנפשות, כן? תקראו בעיתון, זה מובן, לא רמסתי להרבה. אז זה מה שרציתי לדייק, שדווקא זה קשור לעניין של המינים. למה חילקו את הפרק הראשון של תחילים כדי שיהיו עכשיו שני פרקים, דווקא בהקשר לאותם מינים שהתחילו, והכוונה פה זה לנצחות, שהתחילו, ולא דווקא לנצחות, אלא כמה כתות שהיו, שראו את את הקשר בין המשיח והקדוש ברוך הוא, זה שורש המינות, כן? תפסתם את זה. למדנו את זה בצורה פשוטה מאוד. לפי המסורות שלנו, יש מצוות שבין אדם למקום. זה הדת. זה כל המצוות השייכות לממד הדתי של התורה. מצוות בין אדם למקום. מצוות בין אדם לחברו, זה המוסר. מצוות בין אדם לעצמו, זה כל מה ששייך למשיחיות. בין אדם לעצמו, הרוחניות של האדם, עצם האדם, זה האדם האמיתי, זה עצם האדם שבכל אחד ואחד, דרך התולדות, זה יחס למשיח. זה המילנה של התורה לפי היהדות. באו המינים ואמרו שהמשיח והאל זה אותו דבר. ולכן באווירה של אותה הגדרה מבינים רק בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ושוכחים בין אדם לעצמו. כן? אני רוצה לחזור על ההגדרה של בין אדם לעצמו לפי הפשט. בין אדם לעצם אדם אשר בו. זה מובן? כן. מהו עצם אדם? זאת הפעם, עצם מהסמי. טוב, זה כל העניין של גילו העריות. כל המצוות השייכות לעניין של גילוי עריות, זה במישור המשיחי. כן? אתם רואים את הקשר במה שאומרים הגויים על הדמות שלהם, כן? זה גילוי עריות מובהק, כן? זה התונה הכי... טוב, זה אותו מישור. אז שוב, דווקא עוד דיוק על הפסוק של איתנו חטאים. עכשיו זה ברוך, כן? אתם רואים למה בגמרא שני העניינים הם קשורים אחד לשני. הכל ברור? אפשר להמשיך. עוד דיוק על הפשט של הפסוק. איתנו חטאים מן הארץ ושעים עוד אינם. לפי הפשט שלנו, אין עוד רשעים כשאיתנו חטאים. זה מובן, כן? ולכן לא צריך להתפלל על מיטת הרשעים, אלא על הפסק החטאים, ואז לא יהיו רשעים. ופה זה נושא תיאולוגי עמוק מאוד, כן? מה קדם למה? החטא הופך את האדם לרשע, או מכיוון שהאדם הוא רשע, יש לו חטאים. זה נושא לא קל, כן? טוב, זה דעת ברוריה. טוב. אז יש בגמרא על העניין של התשובה, דווקא. האומר, החטא והשוב, החטא והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. הפשט זה, מי שאומר, מכיוון שידוע שיש יום הכיפורים, שיש עשרת ימי תשובה, טוב, אני לא יכול שלא לחטוא, אז החטא, אבל אני יודע שאפשר לשוב בתשובה, החטא והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זוכים את הממראי? טוב, מה המשמעות? הפשט שזה קשה מאוד לחזור בתשובה אם אין עזרה, סיוע מלמעלה, סייעתא דשמיא, זה קשה מאוד לחזור בתשובה. יש סיבות לזה, זה נושא בפני עצמו. ולכן יש דו שיח בין ישראל והקדוש ברוך הוא, שובו אליי ואשובה אליכם, השיבנו אליכם, כן? הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, שובו אליי, וישראל אומר לקדוש ברוך הוא, השיבנו אליך. וטוב, וזה נושא חשוב, ואנחנו לומדים את זה בימים נוראים. בהלכות ספרי המוסר, ובפרט בהלכות תשובה של הרמב״ם, זה ברור שהבחירה לחזור בתשובה היא בידי האדם, אבל זה לא קל. טוב. אבל השאלה על המקור בגמרא זה למה אמרו זה שני פעמים. החטא והשוב, החטא והשוב. מי יכול להסביר את זה? היה מספיק לומר, האומר החטא והשוב, אין מספיקים בידו לחזור בתשובה. למה אני צריך, האומר החטא והשוב, החטא והשוב, פעמיים אומר את זה? מי יכול להסביר את זה? לא למדנו את זה פעם? לא, זה לא השאלה שלי. אחר כך נגיע לזה. השאלה שלי היא קצת אחרת. למה צריך שני פעמים? החטא והשוב, במובן של הפשט, השוב זה השוב בתשובה. זה לא השוב לחטוף, כן? אחר כך אפשר להגיע לזה, אבל תפסתם את השאלה? מה הקושי של התשובה? מה? זהו? על אותו חטא? זהו. זאת אומרת, ההרגל לחטא מונע את התשובה. יש ביטוי במוסף של ראש שנה, כי ההרגל נעשה טבע, כן? ולכן, דווקא הכפל, כפי שאמרתם, של אותה התנהגות, מביא הקושי לשבור את אותו הרגל, וזה הקושי לחזור בתשובה כשיש, כשחוזר, כששב על מעשיו הרעים. זה מושג משובה, להיות שובב, משובה. זה ההפך של תשובה. אז פה אנחנו מגיעים לדיוק שלך, האומר, החטא והשוב, הוא רק שאני חטאתי, אבל השוב לחטו. הוא אינו סיכים מידו לעשות שוב. אבל איזה מין חוצפה זה, מי שאומר ככה, החטא והשוב לחטו? ממי למדנו את זה? מה? טוב, יש איזה קשר, אבל יש מה... כן. זה, זה, זה מסביר, זה מסביר, למה התשובה שלו לא נתקבל, לא, הבחירה שלו נלקחה ממנו. זה נושא קשור, אבל זה לא אותו נושא, אבל זה מאדם הראשון. אכלתי ואוכל, כן? זוכים את זה. טוב, אז לכן, אני פעם ראיתי את זה בפסוק עצמו. זה נקרא רשע עוד. ושעים עוד. זה מהתנהגות להיות רשע עוד. לא מספיק פעם אחת, אלא גם עוד. אז ושעים עוד אינם. אותם הרשעים שהם בחינת רשעים עוד אינם. זה מובן. בסדר. אז רציתי רק להודיע שבליל יום העצמאות, ערב יום העצמאות, יש תפילה במעיינות, כבכל שנה, בשבר נתפלל מנחה, מיד אחר כך תפילת יום עצמאות. מכיוון שייתכן מאוד, שאני אדביר את זה שנה לכל הקהל, שזה השנה האחרונה של המוסד, אז מי שרוצה להתפלל תפילת יום עצמאות עוד השנה, שיבוא לבעיה. מה? מחר יש או אין? מה? אין, אין מחר, בסדר.